קריירה של שחקני כדורסל היא לא ארוכה. לא משנה כמה הצלחת בתור שחקן כדורסל, אתה צריך להמציא את עצמך מחדש אחרי שאתה פורש. לפעמים יש סיטואציות שאתה מצליח להישאר בענף. זה בדיוק מה שעבר על יותם אלפרין שפרש בקיץ שעבר. אז איך זה קורה? מה עושים בבוקר? והכי חשוב, האם באמת קמים יותר מוקדם כדי לפזר את הילדים במסגרות? רוי, לדעתך קשה יותר ליותם מול הילדים או מול הזרים החדשים של הפועל ירושלים?
ברור שמול הילדים, אין כזה דבר זרים שיותר קשה מהם לעומת ילדים. אין כזה דבר.
ספיק אנד רול, פודקאסט כדורסל ישראלי, אופר ג'ובה גרוס ורועי כהן.
האמת שהקשבתי פעם קודמת, זה באמת יוצא בדיליי.
אמרתי לך שזה בדיליי.
אבל זה בסדר, זה בסדר שזה בדיליי.
אני אנסה עכשיו איך אני אמור להקדים את זה, וזה לא מצליח, אבל בסדר.
טוב, ספיק אנד רול. אנחנו היום ביום שני, שעות בוקר באולפני הרדיו של ערוץ הספורט. ליז מפקחת עלינו פה מהצד השני של הזכוכית, והיום אנחנו מערכים פה ספורט דירקטור. אתה יודע מה זה ספורט דירקטור?
אני חושב שההגדרות תפקיד על זה, אתה יודע, זה נכנס רק בשנים האחרונות, ג'נרל מנג'ר, זה כבר קיים כמה שנים, ספורט דירקטור, פתאום גם ניקולה ווצ'יץ' קיבל את הטייטל הזה.
אה, הוא קיבל גם?
בריון עם האוזמן, הוא אמר שהוא ספורט דירקטור, כן.
אוקיי.
אבל נראה לי שכל ארגון מגדיר את התפקיד הזה בצורה אחרת, זאת אומרת, אתה יודע, יש לך את ג'ירארדיני בפנרבחצ'ה, שהוא קצת שונה ממה שהאורח שלנו, שתכף נציג אותו, עושה כאן.
אז נציג אותו.
הרבה זמן לא הצגתי אורחים, כי לא היו. טוב, אני לא אתחיל עכשיו למנות את כל התארים שלו ומה הוא עשה.
החליט אתה.
אין לנו זמן לזה, אנחנו רק שעה כאן. אז אנחנו מארחים כאן את המנהל הספורטיבי של הפועל ירושלים, שחקן ענק בעבר, ואני חושב שאפשר להגיד שגם אחד האנשים הכי מיוחדים שיש לנו בכדורסל הישראלי. מה קורה, יותם אלפרין?
מעניינים, איזה כיף.
מעולה, מעולה. נו, איך אתה בסדר? אתה מתקלם פה לאולפן והכל?
לא, זה לא פעם ראשונה שלי באולפן ספורט, אל תגזים.
כן, לא, אבל זה האולפן.
לא, לא היית איזה שבוע, שבועיים.
כן, אמנם זה בסיטואציה קצת שונה, אבל לא חדש לי הדבר הזה.
כן.
טוב, האמת שאני חייב, זה גילוי נאות, זה חצי מונח מתאים, אבל אני חייב להגיד, אני שמע זקן שאני אומר את זה, אני מכיר את יותם כבר 30 שנה, בלי ששמנו לב. זה גם אומר כמה אתה זקן.
רגע, מה זה מכיר מבחינת רואה משחק או מכיר?
לא, ויותם היה בעוד שחקן טרום קדטים ונבחרת קדטים בנבחרת שאימא שלי ניהלה, היא שם רחוק מאוד, ומבלי ששמנו לב כבר עברו 30 שנה.
אתה יודע שעד היום אני קורא לאימא שלך אימא, כי היא הייתה אימא שלנו.
באמת? עד כדי כך?
הגענו בני 13, ילדים מפוחדים לאיזשהו מקום בווינגט, שהרבה פעמים גם ישנים שם בשישי שבת. הייתה בחורה בשם עדה, שקיבלה אותנו. הייתה קשוחה שצריך, אבל היא הייתה אימא שלנו. בסך הכל, אתה יודע, אתה מלווה איתה כל כך הרבה זמן, ובנסיעות ובווינגט, שעות על גבי שעות, וממש ממש טיפלה
בנו. הפונקציה הזאת קיימת גם היום?
מנהל נבחרת? כן, בטח.
לא.
בכל...
ברמה של... היא הייתה על תקן מנהלת נבחרת? לא, כאילו...
בלי תקן, היא הייתה מנהלת נבחרת.
מנהלת נבחרת.
אוקיי, אז כן, אז ברור שהפונקציה קיימת היום. לא, חשבתי כאילו איזשהו...
ספורט דירקטור.
כן, לא, משהו התנדבותי כזה של לעזור ולתקור.
לא, לא, לא.
למרות שרוב מנהלי הנבחרות היום זה גם חצי התנדבותי.
כן, זה תמיד היה. זה תמיד היה.
זה כאילו, זה אנשים שבאים אחרת, אבל...
אז זה גורם לי
להגיד את זה. יותם דילג על החלק הזה, הלך ישר לחלק המקצועי.
כן, אז בוא תגיד לנו מה זה ספורט דירקטור.
אני מבין שאתם יודעים, בכל רעיון שאני עושה, ובאמת זו השאלה הראשונה ששואלים,
חייבים לשים את זה על השולחן.
מה זה ספורט דירקטור? עכשיו, בארץ כאילו יש איזשהו פחד מהמושג הזה, או אי הבנה לגבי המושג הזה. ספורט דירקטור, דירקטור בסופו של יום, זה הבן אדם ש... בוא נגיד, המתווך... בין המאמנים להנהלה, הבן אדם שיושב עם המאמנים ולוקח איתם החלטות, בטח בקיץ, בטח בבניית קבוצה, בטח אחרי אימונים, בטח אחרי משחקים. האמת שלי קל לעשות את זה בצד המקצועי, יש הרבה דברים שאני עוד מתרגל עליהם ועוד צריך לדעת וללמוד, זה איך אני מבין את השוק יותר נכון, ואיך אני מדבר עם סוכנים יותר נכון, ואיך אני ככה מנהל אינטראקציה עם ספורט דירקטורים אחרים בשוק, שאת חלקם הגדול אני גם מכיר לפני יותי ספורט דירקטור. בגדול, סוג של איש שנמצא שם כמעט ונוגע כמעט בכל דבר מקצועי, מעבר לרגעים באמת של... תוך כדי אימון, תוך כדי משחק, ששם כמובן הצוות המאמנים הוא לגמרי לבד בסיפור הזה.
איך עושים את המעבר אתה יודע, רוטינה וסדר יום של שחקן, זה משהו מאוד, מאוד קבוע, מאוד שוחק. אתה קם בבוקר, יש ימים של אימון, אתה עושה את האימון, ואז אימון כוח, ומנוחה, ותזונה נכונה. ופתאום אתה עובר לעולם שהוא פחות או יותר הפוך ממה שעשית עד עכשיו. זה פתאום עבודה משרדית. פתאום הפוליטיקות האלה הקטנות שאתה מדבר עליהן, איך מדברים עם סוכנים, ומה נכון להגיד ומה לא נכון להגיד. תלווה אותי, אותנו במעבר הזה, שאתה היית צריך לעבור, אתה יודע, כבר שנה אתה בתפקיד, איך עושים את הסוויץ' הזה, איך מנטלית מתאקלמים לדבר הזה, איזה, אתה יודע, איזה דברים אתה עובר עם עצמך כדי להסתגל.
קודם כל, באמת, באמת שבגלל שהייתה לי קריירה באמת אינטנסיבית, קודם ג'ובה אמר פה, מגיל 12 בעצם, טרום קדטים, התחלתי עם נבחרות ישראל או 13, זה משהו שלדעתי לפחות ייקח לי עוד הרבה שנים להתרגל אליו. עצם העובדה שאני כבר לא שחקן. כמו שאמרת, הסדר היומיומי, ואפילו אני אלך איתך יותר רחוק, אני חושב ששחקן מסיים קריירה, לא בכדורסל, בכל ספורט באיזשהו רמה מסוימת, ובעצם יום אחד הוא קם בבוקר וזה נגמר. גם האגו שלו נפגע, פתאום אין את התהילה הזאת, פתאום אין את האתגר היומיומי, אין את התחרותיות היומיומית.
ואתה לא היית צריך להתמודד עם זה. כי אתה סיימת, התחלת.
אז זהו, אבל יש פה הבדל מאוד מאוד גדול.
לא, אבל לפעמים אולי זה סוויץ' אולי יותר קשה, שהוא סיים
והתחלת. אני יכול להגיד לכם, אני יכול להגיד לכם, קודם כל, אני באמת מודה להפועל ירושלים ולבעלים ולהנהלה, שבאמת ככה נתנה לי איזשהו מצנח זהב, זה נקרא, אחרי שסיימתי קריירה, באמת הייתי צריך לחפש מה לעשות עם עצמי, ללכת לאמן, או ללכת להיות באיזשהו מקום אחר, או בכלל אם להיות בכדורסל או לא להיות בכדורסל, למרות שכדורסל זה משהו שאני מאוד מאוד אוהב, וככה נתנה לי את הנחיתה הרכה הזאת להמשיך גם במקום מוכר לי עם אנשים שאני אוהב, וגם במקום שאני מאוד מרגיש בנוח איתו. אבל לעשות את המעבר הזה, ובאמת לקום בבוקר ולהגיד, היום אני במקום שונה לגמרי, זה לא דבר שהוא ככה, אפילו השנה הזאת שעברתי, בוא נגיד שיפרה בי עוד איזה שהוא כמה אחוזים לקראת המעבר הזה, אבל אני עדיין לא שם, עדיין קשה לי בזה. אני, אתה יודע, אני מדבר פה באמת מהלב, אני אומר שזה דברים שלדעתי כל ספורטאי שהגיע לרמה מסוימת מאוד מאוד קשה לו לעשות את המעבר הזה, עם כל ההקלות שהיו לי באמת שדיברנו עליהם, שבאמת להישאר במקום נוח, בקומפרט זון שלי עם המאמנים שאני מכיר עם ההנהלה, עדיין קשה מאוד מאוד לעשות את המעבר הזה בין ספורטאי לבין בעצם ספורט דירקטור.
איך עדיין היה באימונים, הוא עדיין על מדס, הוא עדיין על אופני כושר.
כן. זה בגלל מה שאמרת, זה בגלל מה שאמרת, כי אני מפחד מאוד.
הוא לא רוצה לראות מה וסלי שניידר.
לא,
סניידר.
ראית את כל ההכנות
אווירה להיות
עכשיו? לא, לא. מה, וסלי סניידר נהיה ספה?
פרש לפני שבועיים. לפני שבועיים. נו. ונראה כמו אחד שפרש לפני שנתיים.
וואו.
אז אני יכול להגיד לך שגם אני לא בורחתי בגנטיקה של אחד שיכול לאכול מה שהוא רוצה ולעשות מה שהוא רוצה, ואני אשאר את אותו המידות ואותו המשקל. אני באמת צריך לשמור, ואחד הפחדים שלי באמת, יודעים, כשאתה ספורטאי, אתה מתאמן, אז אתה מאבד הרבה אנרגיה וקלוריות במהלך השבוע, אבל אתה גם אוכל יותר נכון, ומאוד מאוד קל לעשות את ככה, את הרמאויות שלך, אתה אומר, בסדר, אני כבר לא צריך להיות מהיר, אני לא צריך לקפוץ גבוה, אני לא צריך זה, ופתאום אתה מוצא את עצמך ב...
אז זהו, הקטע של התונה, מישהו מירושלים אמר לי, אני אף פעם לא אצליח להתרגל לעובדה שיותם אלפרין עולה מולנו בוואטסאפ ושואל מה להביא מהרומא. זאת אומרת, זה משהו שכאילו, זה גם פתאום, אתה יודע, זה קטע.
איך באמת נראה, לפני שנגיע לקיץ, שזה ממש מעניין איך זה עובד, אנחנו תמיד מדברים על זה פה מהצד, אבל תן לי את היום-יום שלך בעונה. אתה קם בבוקר, בוא נתחיל יום ראשון, קם בבוקר.
יום ראשון זה יום משחק.
כן, שותה קפה, כן. אני מניח.
אז זה באמת משתנה. יש ימים של משחק, יש טיסות לחול, יש פגישות עם מאמנים.
תן לנו את כל הז'אנר.
אז בוא נתחיל בשבוע לצורך העניין. אני לא אלך איתכם על השבוע, לשבועות הקרובים שהם קצת חריגים, כי זה באמת פרי-סיזן, שבאמת אנחנו נהיה המון 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 במגרש, בטח בשישה שבועות הקרובים. אבל במהלך היום, בגדול, דבר ראשון, אני מרים טלפון לגיא הראל. אנחנו מדברים המון פעמים ביום. אחרי זה אני מרים טלפון לעוזר מאמן ולמאמן. אנחנו ככה מנסים לראות איך השבוע נראה. אנחנו עושים פגישות לגבי מה נכון ומה לא נכון, איזה מצב הקבוצה, מי פצוע, מי לא פצוע. בונים את סדר השבוע. מגיע למשרד. מסתכל על השוק, מסתכל על משחקים, מה היה בסופש, מי היה טוב, מי היה לא טוב, מי נפצע, מה מצב... לדעת ולהיות כל הזמן ערני לסיטואציות שאנחנו נתקל בהם. לצורך העניין, שנה שעברה נפצע לנו קריס ג'ונסון, היינו צריכים להגיב מאוד מאוד, זה גם היה בנקודה שהיא קצת בעייתית מבחינת הצ'מפיונס, זה הגיע לנו באמת כמה ימים להחליט. כל הזמן צריך להיות על זה, כל הזמן צריך להיות מוכנים, כל הזמן צריך לדעת מה המצב, שאתה מחתים היום שחקן, ותכף נגיע לזה גם בקיץ, אתה לא מחתים שחקן כי אתה רואה אותו והוא נראה לך טוב על המגרש והוא קלה 30 נקודות, או הוא שחקן כדורסל טוב. אתה מחתים שחקן כי אתה יודע מהמשפחה שלו, מהחברה שלו, אם הוא אוהב לצאת, אם הוא אוהב לבלות, אם הוא ספורטאי ברמה גבוהה, מה הוא עשה בעבר, איזה פציעות היו לו, ומתי הוא הולך לעשות פיפי במהלך האימון, שזה לא יפריע למהלך האימון. באמת, זה, כל שחקן זה מפעל בפני עצמו, חלקם יותר קל לנהל, חלקם יותר קשה, חלקם צנועים, חלקם קצת יותר קשה. זה באמת, באמת איזשהו עבודה של, הייתי אומר אפילו עבודה סיזיפית הרבה פעמים, כי אתה ממש מגיע למקומות שאתה רוצה לדעת עם מה אתה הולך. אתה הרי בסך הכל שם את העבודה שלך בבחירת שחקנים. שוב, קיץ הזה היה מאוד אינטנסיבי, ותכף גם נגיע לזה. אבל זה מאוד מעניין אותי. אני חושב שגם זה, המקום שלי והניסיון שלי והטעויות שאני ראיתי בדרך, והדברים הטובים שאני ראיתי בדרך, דווקא באים לידי ביטוי בקיץ כזה.
איך זה היה בקיץ? איך חילקתם ביניכם? זאת אומרת, אוקיי, נגמרה העונה שעברה, פלדין כבר היה חתום באמצע העונה, תומאס לדעתי...
תומאס בתחילת הקיץ.
בתחילת הקיץ, וג'קובן בראון היה בשלב ה... עדיין בשלב הראשון, כן, עדיין בחלק הראשון של הפגרה.
הסתיימה העונה, אתם מתחילים לחשוב על איך אתם רוצים שהקבוצה תראה בעונה הבאה. איך זה מתחיל?
אז קודם כל אתה משיג מסקנות משנה שעברה.
רגע, מי יושב? בוא נהיה ספציפי. קובעים פגישה, אתה מביא קפה מהרומא, שאלת מה כולם רוצים. מי יושב במשרד?
אני מאוד מאוד מאמין שבסופו של יום, כל אחד עם התפקיד שלו במועדון צריך להתרכז בתפקיד שלו. אני לא אצפה מהמאמן כושר שלנו לשבת איתנו בקיץ ולקבל החלטות. מי נראה טוב? אז שוב, אני חותר למה שאני רוצה, למה שהוא שאל אותי. מי נראה טוב מבחינה גופנית, ועל פי זה אני אביא שחקן. אני חושב שבסופו של יום, המאמן, העוזר מאמן, אני, גיא, שיש לו המון המון ידע ומכיר את השוק הרבה יותר ממני לצורך העניין, כי הוא באמת כבר עושה את זה שנה שישית, צריך להיות בחדר. כמובן שיש שיחות עם בעלים לפני, וגם הבעלים יושבים בפגישות הראשונות ומגיעים באיזשהו מקום לאיזשהו מתווה. בטח מבחינה כספית ששם אני לא נוגע בכלל, אני רק צריך להפעיל לחץ הרבה פעמים.
לא, אבל מה זה לא נוגע? אין לך... תקציב על שאתה יודע...
לגמרי יש תקציב, שאני מחפש היום שחקן... לא, לגמרי.
אתה מוריד מהאקסל כל פעם שהחתמת מישהו?
לגמרי יש תקציב מסודר, לגמרי אתה יודע גם לפני תחילת העונה בערך, איך יתחלק התקציב הזה, לאיזה עמדות אתה צריך להשקיע יותר, לאיזה עמדות אתה צריך להשקיע פחות. כולנו חשבנו לצורך העניין שסולימן בריימו הוא שחקן שאנחנו מאוד מאוד רוצים בהפועל ירושלים, בגלל הרבה דברים. אנחנו מאוד, מאוד אוהבים שחקנים שיכולים לשחק בכמה עמדות, אני חושב שהאישיות שלו, אני חושב שהסגנון משחק שלו, מאוד מאוד מתאימים להפועל ירושלים כמועדון וגם לעודד כמאמן. ידענו שהוא לא שחקן זול, זה לא השחקן של $100,000 ולא $120,000, ידענו שאנחנו הולכים להשקיע בו כסף מסוים, לצורך העניין זה נכון גם שידענו שג'יימס הוא כסף יותר גדול מאחרים, ותאישון אחרי העונה שהוא עשה יקד, באמת צריך לסדר ולחלק את זה, יש גם המון בלטאמי בדרך.
שישבתם את הישיבה הזאת, בעצם שלושה זרים כבר היו חתומים. זאת אומרת, אתם מתחילים לחפש
לדעתי בישיבות הראשונות עוד ג'קובן לא היה חתום, ואני חושב אפילו שבגלל שהערכנו את זה בהתחלה, לדעתי גם תאישון עדיין לא היה חתום לגמרי, כי הבינו באמת אחרי שיחה שעשינו איתו ואמרנו לו שאנחנו מאוד רוצים אותו להמשכיות בקבוצה, כי זה משהו שעוד לא דיברנו עליו, ואני חושב שהמשכיות זה משהו שהוא קריטי הרבה פעמים. אנחנו רואים הרבה קבוצות גם באשמתם וגם הרבה פעמים גם לא באשמתם לא מצליחים לייצר המשכיות, ואנחנו רואים דווקא הקבוצות שמצליחות באירופה, תיקח ולנסיה ואפילו...
אוי, ולנסיה שנים עם אותו קדר.
עם אותו
שנים.
הבסיס, זה משהו שמאוד מאוד מאוד עוזר, ולדעתי דווקא עוזר אפילו בתקופות הקשות יותר מהתקופות הטובות.
אוקיי, אז סיכמתם באיזה נקודות אתם רוצים להתחזק, גם מבחינת הסוג של הקבוצה והסוג שחקנים, ואז אתה יורד לרזולוציה שאוקיי, פה בעמדות X, Y, Z אנחנו צריכים שחקנים חדשים. ואז אתה יוצא לשוק, לי אמרו ששעות הוידאו שאתה צברת על איזיה קזינס הם פסיכיות. זה נכון?
תראה, אנחנו הכרנו, לא הכרנו את איזיה ברמה האישית בטח שלו, ובטח לא לפני שהגענו לווגאס. זה שם שעלה. הגענו לווגאס וראינו אותו משחק. היה לנו, הגענו לווגאס עם ידיעה ברורה שאנחנו מחפשים עוד קומבו גארד, לאו דווקא פיור רכז, אחד שרק עם הכדור.
כי יש לכם. שיכול,
כי יש לנו גם את אמיר וגם את ג'קובן. אני חושב שגם בר בהרבה מקרים יכול לעשות את זה. והגענו עם ידיעה לפני הקיץ הזה, קיבלנו החלטה משותפת שאנחנו רוצים עוד איזשהו קומבו גארד, שבעצם הזזנו קצת את העמדות, לקחנו את קריס ג'ונסון והחלפנו אותו באיזיה קאזנס כזה, שיכול באמת שחק בעמדות 1, 2 וגם 3, יש לו גוף גדול, הוא אתלט, הוא שומר ברמה גבוהה, יכול לשחק, עלי היה חשוב ברמה אישית לראות אותו גם משחק בלי הכדור, לא רציתי להביא עוד שחקן שיצטרך את הכדור ביד כל הזמן, שיש לי גם את תמיר וגם את ג'קובל שמשחקים את רוב הפיק אנד רולים שהם על המגרש, ובעצם הזזנו את דשון בטלר משנה שעברה לשחקן כמו טרנט לוקט.
שהוא 2-3 יותר מאשר 3.
2-3, שיכול גם לדעתי, בהרבה מקרים גם דיברנו איתו, שוב, זה אחד הדברים שאנחנו בודקים. אנחנו לא רצינו להעמיס גם על העמדה הזאת יותר מדי. אנחנו קצת טיפה, אתה יודע, אנחנו הולכים לכיוון של ברגע שהזזנו את קריס, שהוא רק 3, הוא לא 1 ולא 2, והחלפנו אותו בשחקן כמו איזיה, היינו צריכים לוודא גם שטרנט לוקט הוא באמת שחקן שיכול גם לזוז לעמדה מספר 4, ודיברנו איתו, והרבה פעמים הוא גם אמרנו שביקשו ממנו לשחק בעמדה 4, בדקנו את האופי שלו ובדקנו אם הוא יכול לעשות את התאמות, ודיברתי במקרה הספורט דירקטור של קזן, אני בקשר טוב איתו, זה קלאודיו קורדובלה שאתם זוכרים.
היה גם באיזושהי קונסטלציה מועמד להגיע לירושלים.
נכון, אני חושב גם, אני שמעתי את זה, ואני חושב שבאמת לקחת את טרנד ולהגיד לו, תשמע, אתה רק בעמדה 4, זה לא משהו שהיינו עושים.
אבל זה נשמע שלפי מה שאתה מתאר, הוא בעיקר 3, כי איזה עוד 3 יש לכם. זאת אומרת, אלא אם אתה מסתכל על ג'יימס גם כמישהו שמשחק בעמדה 3.
תראה, כמו שאני אומר, אני חושב שבאמת, היום שאתה מסתכל על הכדורסל, בודדים השחקנים, ואני חושב שזה אחד הגישות שגם אני באתי איתם מהקיץ, שעושים רק משהו אחד. לצורך העניין, ג'יימס, אני יכול להגיד לך שמבחינתי איך שאני רואה אותו, יכול לשחק בעמדה 2, יכול קצת בעמדה 3, אבל ג'יימס הוא סקורר בטבעו, באופי שלו.
בהווייתו.
בדיוק. ואני חושב שככה, גם ג'קובן, גם קאזינס, גם טרנט, גם בר, יכולים לעשות כל מיני דברים בכל מיני סיטואציות על המגרש. ולי ברמה האישית היה חשוב שיש לנו סכנים כמו טיישון, וגם כמו נמרוד שעוד לא הזכרנו, שיכול לשחק גם בעמדה 4 וגם בעמדה 3. בעצם יחסו כמה עמדות כדי, א', במקרה של פציעות ובמקרה של חסרים, ובמקרה שמישהו יש לו שתי עבירות, במקרה שמישהו לא טוב. יש לך באמת, אני חושב היום, את הכלים לשחק עם הקבוצה הזאת, אבל אין ספק שטרנט מיועד בעיקר לעמדה מספר 3, גם בגלל הסייז שלו וגם בגלל מה שאנחנו צריכים ממנו.
דיברת על זה שצריך המון לעשות, לחיות את הדבר הזה ברמה של בדיקות רקע, וכמו שאתה אומר, מי החברה של השחקן. אם אני מדבר איתך ספציפית על קאזינס, אני כן יודע שקיבלתם כל מיני אינדיקציות לגביו, שחבר'ה שהזהירו אתכם מפניו, מבחינה אישיות, קצת הסתבך עם החוק בעבר, אבל בגלל שהוא שיחק עם טיישון בקולג', אז הוא אמר, I vouch for him, וזרמתם עם טיישון. זה עודד דיבר עליו אתמול בהקשר של
לימור מקצועי. הוא שם את היד, אבל הוא חייך מתחת.
כן, אני ראיתי את החיוך.
לא, כי היה לי ברור שזה יגיע לקאזינס דבר
ראשון. לא, כאילו, זהו.
אני לא יודע למה, אבל בסדר.
כי אתמול עודד דיבר על לימור.
בגלל השם משפחה של קאזינס.
כן. לא, אתמול עודד דיבר דווקא בהקשר של לימור מקצועי קצת על קאזינס, בקטע של אפסייד. אתם מרגישים שקצת אולי אמרתם מבחינת האופי, כי רציתם דווקא את הבדס הזה, רציתם את המישהו שייתן את האקסטרה ספייס הזה, לעומת שנה שעברה?
אני חושב שבאמת אתה מחתים שחקן, א', אתה לא תמיד יודע מה אתה מקבל, ואני אלך איתך אפילו יותר רחוק. אלה שהיו פה שנה שעברה, אני מאוד מקווה, ואני רוצה לקוות, ואני מאמין שזה גם יקרה, כי אנחנו כבר היינו איתם שנה שלמה, שהם יגיעו באותו סיטואציה שהם היו שנה שעברה. טיישון מגיע במעמד אחר, ואפילו ג'יימס מגיע במעמד אחר, וג'קובן שנה שנייה, ותמיר מגיע בסיטואציה אחר. אתה לא יודע באמת מה תקבל בוודאות. אתה כן יודע להעריך, אתה כן יודע. עכשיו לגבי קאזן, לגבי השאלה שלך. קודם כל נפגשתי איתו. בווגאס ישבנו פעמיים, דיברנו, נפגש עם גיא. הכרנו את הסוג בן אדם. עודד אמר אימור. אני חושב שהיתרונות של איזיה, אני מדבר איתך רגע קודם כל ברמה המקצועית, משהו שיכול באמת להתפוצץ לחיוב, אני אומר. אני חושב שהסגנון משחק שלו מאוד מתאים לאירופה, ואני חושב שמי שיראה אותו, אתם גם לאט לאט תהיו איתנו קצת באימונים וזה, זה בן אדם שרוצה להיות כל היום על המגרש. לא מעניין אותו שום דבר אחר חוץ מלהיות טוב. לא מעניין אותו שום דבר אחר חוץ מלנצח. אז אני מבין מה אנשים באים ואומרים, שאולי הוא לא הבן אדם שעכשיו יהיה החברמן הראשון בחדר הלבשה, אבל לא תמיד זה מה שאתה צריך. אני חושב שגם במקרה של איזיה, ייקח לו קצת יותר זמן מבן אדם אחר להיפתח לקבוצה. אני ישבתי איתו ובפגישה הראשונה הוא לא חייך, בפגישה השנייה כבר צחקנו והוא חייך. זה בן אדם שפשוט צריך יותר זמן. אני מאוד מאמין גם במעטפת של הפועל ירושלים ובאנשים ששמה. תראה, אם הייתי אומר לך שעכשיו איזיה מגיע למועדון שהוא בעייתי, שלא יודע לחבק ולא יודע לטוף ולא יודע לחזק שצריך ולא יודע גם לקבל סיטואציות לא טובות, הייתי אומר לך אולי זה לא נכון, אבל אני מכיר את המערכת של הפועל ירושלים ואני מאוד מאוד מאמין גם באיזיה וגם בהפועל ירושלים שהדבר הזה יצליח.
איך הגעתם ל... אוקיי, אם דיברנו קודם על סולימן בריימו, זה מישהו שראינו כאן ואת האיכויות שלו אפשר היה להתרשם. כל מי שעקב אחרי הפועל אלעד וחלק את הכדורסל הזה, היה לכם קל לקבל את ההחלטה ולהבין למה אתם רוצים אותו. ההחתמה השנייה בעמדה מספר 5 היא קצת חריגה. קודם כל, נכון להיום הוא רשום רק לאירופה, נכון? לא מתעתדים לרשום אותו בליגה?
עוד מוקדם קצת להחליט, אנחנו כרגע, בגלל שיש לנו באמת את ה...
איך הגעתם אליו? זה לא, בוא נקרא לזה, הטייפקאסט הרגיל של סנטרים שאנחנו רואים שמגיעים לפה. איך הגעתם, איך מצאתם אותו, איך התארתם? זה מישהו שגם פרץ בגיל מאוחר, לא איזה שם כזה
תראה, מינדה, שכולם מכירים. א', שיחקנו נגדו. שיחקנו נגדו והכרנו אותו גם לפני, זה לא שמישהו מחדרה וידאו ואמר, יש פה איזשהו ליטאי 2-17, בוא נביא אותו.
לא, אמר מינדה, אבל זה יכול להקל עלינו. כאילו,
לא, קופשה עשה, אני כבר זורם.
לא, אני בכוונה...
מינדה סבבה, מינדה זורם.
מינדה, אחלה, לא? אני חושב שהוא רוצה שיקראו לו מינדי, דרך אגב.
מינדי?
אני חושב.
אתה רואה, אתה אל תסתבר, קופשס.
הוא אמר מינדה.
בסדר, הוא יכול, הוא איתו.
דרך אגב, אתמול קיבלנו החלטה שאנחנו קוראים לו קופס.
קופס?
הכי נוח, לא?
והוא זורם עם זה?
אבל אתם יכולים לקרוא לו איך שאתם רוצים, אנחנו צריכים לקרוא לו בשם שלו.
נכון, בשידור יהיה לכם יותר קשה.
וואי, אני כבר רואה איך ארז וכל החבר'ה כמה...
לא, ארז זה עבוד.
ארז לא, ארז הוא מעוות מילים מדופלם.
כן.
מספר אחד וזה. אחד החסרים שלנו שקיבלנו החלטה בסוף הקיץ, לפחות אחד הדברים שאנחנו כצוות מקצועי רצינו לשפר, זה פיזיות בצבע. ברגע שהחתמנו אחד כמו סולימן, שתשאל הרבה מאמנים בליגה, יגידו לך שלא כולם רואים אותו כ5 אפילו, חלק רואים אותו כ4. הוא באמת שחקן שיכול לשחק גם בכמה עמדות, אפילו אני אכתם יותר רחוק, הוא שחקן שיכול לשחק גם בעמדה מספר 3, בסיטואציות מסוימות. ידענו שאנחנו צריכים מישהו גדול עם גוף. עודד מאוד אוהב אותו. יצאנו אפילו מהמשחק, אני חושב שדרך אגב, המשחק היחידי שלו, הייתי במשחק חוץ, ועד היום צוחקים לי כי זה היה המסע הכי קשה ביפר.
מה, לתקבליס?
זה שלא נסעתי זה לתקבליס, ועד היום הם מקללים אותי על מה שהיה להם שם. כולנו אחרי המשחק גם אמרנו שהוא... דיברנו עליו. נוצרה סיטואציה שפתאום הוא פנוי. התאים לנו בכסף. עודד רואה בו אפסייד, אנחנו חושבים שגם מבחינת החומר גארדים שיש לנו, אנחנו נפיק ממנו ונוציא ממנו עוד הרבה יותר. סוג, שוב, דיברנו על אימורים. הוא באיזשהו מקום, לא שחקן מוכח עדיין, לא ברמות הגבוהות, ובטח לא בסדר גודל של מה של הציפיות של הפועל ירושלים, אבל כן, שיש לך תקציב מסוים, אתה בונה את זה לפי התקציב, והוא אחד השחקנים שאנחנו מייעדים לו איזשהו תפקיד מסוים בקבוצה.
אז זהו, אני, יחד עם קופשס, אני מזהה בסגל הזה של הפועל ירושלים שני אלמנטים שהם לא קטשים קלאסיים. גם קופשס, שפתאום זה שחקן פוסט-אפ עם נוכחות שלא היו הרבה כאלה בקבוצות של קטש לאורך השנים נכון. בקבוצות אחרות. וגם לוקט, שהוא שונה ממה שרציתם להביא בהתחלה, שזה באוקור פלסון, שהוא יותר על תקן הסנייפר שמחכה בפינה, וכדור יוצא מהפיק אנד רול, מקבל את הזריקה החופשית וקובר אותה. לוקט הוא שחקן של יותר קרוב ל-30% משלוש בשנתיים האחרונות. ספר לי קצת על השינוי הקונספטואלי הזה, איך נולד להביא 3 שהוא קצת אחר ולהביא 5 שהוא קצת אחר.
סליחה, אז קודם כל לגבי, בוא נתחיל מפלסון, באמת ש... הוא שחקן שרצינו. הוא כבר רצה שחקן שרצינו, עוד לדעתי אפילו עוד משנה שעברה לפני שאני הייתי, אני חושב שזה שם שעלה. כולנו אהבנו אותו, חשבנו שהוא מתאים גם בסייז, גם בסגנון משחק, גם בסיסטם של עודד, שזה באמת שחקן בעמדה מספר 3 שצריך להיות בפינה ולקלוע. אבל כמו שדיברנו קודם, יש דינמיקה של קיץ. פלסון היה מאוד קרוב כבר להגיע לפירול שלים, ולצערי קזן. אני לא יודע אם להגיד לצערי, דרך אגב, אתה יודע, אני חושב שתכף נדבר גם על טרנד, אבל...
עשיתם טרד איתם בעצם.
טרנד, על טרנד.
לא, הוא קיבל בקזן גם.
נכון. ו... נגרה לזה בדקה ה-90, קזן נכנסה לתמונה. וברגע שקבוצה כמו קזן נכנסת לתמונה, קשה לך כבר להתחרות, בטח מבחינה תקציבית. שוב, זה דברים שקורים. אתה יודע, כולנו ככה, יום למחרת אמרנו, אנחנו לא מאמינים שזה באמת ככה התפקשש לנו מהידיים בשנייה האחרונה, אבל ממשיכים הלאה. והמשכנו וחיפשנו, והיו עוד שחקנים, ופתאום עלה השם של טרנד. ו... זה כמו שאמרת.
מה זה אומר על השם? יש איזה פול של שמות שאתם מסתכלים, אתה אומר שכל העונה אתה בודק שמות, זה שם שהכרת?
קודם כל.
איך מגיע? אתה אומר עלה. מאיפה הוא עלה?
א', הוא עלה משיחות פנימיות שלנו, שאנחנו בעצם במהלך הקיץ, תפתח, תקום בבוקר, תראה 3-4 שמות, מה אתם אומרים עליו, מה אתם אומרים? אתה יודע, יש באמת שיחה יומיומית על השוק באירופה, במטרה שאתה יודע שאתה מחפש משהו מאוד ספציפי. אחד מאיתנו, אני אפילו לא זוכר מי זה היה, אלא את השם, התחלנו לבדוק, התחלנו להסתכל. ופתאום אמרנו, תראו, אנחנו מחתימים פה משהו שהוא טיפה שונה. פלסון באמת הוא יותר 3-4 מאשר 3-2, טרנט יכול לשחק גם ב-2, יכול לשחק ב-3, אתמול גם פעם ראשונה ראיתי את הסייז שלו, זה, יש לו סייז.
כן, יש לו נוכחות.
כן, הוא 1.98 והוא חזק. לאט לאט התחלנו להתגבש ולאהוב אותו. ופתאום הבנו שיש לך ביד איזשהו שחקן שמאוד מאוד קשה לוותר עליו. וכמובן התחלנו את הבדיקות. ובכל מקום שדיברתי, אמרו לי שזה השחקן שהכי היה קשה להם לוותר עליו.
שהחליטו לוותר עליו.
שהחליטו לוותר עליו. ובאמת אתה מקבל איזשהו ביטחון בשחקן כזה. עכשיו... אחד הדברים שעוד פעם שנייה נחזור למסקנות משנה שעברה, שלי היו חשובות, ואני חושב שכולם הסכימו אותי גם, נורא רצינו להרים את רמת הקשיחות והאגרסיביות של הקבוצה. שאתה מחתים מזיה ושאתה מחתים סולימן, ושאתה מביא אחד כמו טרנט לוקט, שטרנט באמת, הטיקט שלו באמת היא לבוא ב-110% בכל שנייה שהוא על המגרש, עד שהוא מבקש חילוף, ואין הרבה שחקנים כאלה, והוא סטופר הגנתי ברמות הכי גבוהות שיש, כמעט בכל העמדות, באחד...
אפשר להגיד איזשהו סוג של תואם קיס ג'ונסון מבחינת האיכויות שלו?
אני חושב שהוא אפילו ברמה התקפית שנייה נלך טיפה שונה מקריס, הוא כן יכול קצת יותר להיות עם הכדור, הוא לא עכשיו הפיק אנד רולר האולטימטיבי, אבל הוא ללא ספק שחקן שיכול ליצור גם מפיק אנד רולים, שאני חושב שלקריס היה קצת פחות נוח מזה, במקום הזה, אבל אני חושב שהאיכויות של טרנד שיש לך שחקן כזה בקבוצה, נותנות למאמן המון המון ביטחון.
איך זה לעבוד עם עודד עכשיו מהצד השני? זאת אומרת, הוא אימן אותך בכל מיני מקומות, כמובן גם בירושלים, בעונה האחרונה שלך, ועכשיו אתה עובר לצד השני, ושניכם עברתם המון בכדורסל, כל אחד מהקריירה הקצרה שלו, אבל המון שנים בתור מאמן אצל עודד ואצלך. איך זה לעבוד איתו? זאת אומרת, כמה באמת הוא נותן, כי לדוגמה, למה אני אומר נותן? שפיני היה אצל שי אוזמן, אז הוא שאל אותו כמה הוא מעורב בבחירת סגל השחקנים, אף על פי שנבחרת זה שונה אצל עודד, והוא אמר שעודד קצת יותר דומיננטי ופחות נותן. פיני, כמו שכולנו מכירים, משמיע את דעתו, אבל עוד, איך זה אצלכם? זאת אומרת, כמה, גם עשית מעבר חד, וגם מרגיש לי שעודד מאוד דומיננטי, ורוצה להיות דומיננטי, כמובן תחת מגבלות של ארגון, תקציב וכל הדברים האלה. איך זה לעבוד איתו?
קודם כל, אתם מכירים את עודד. כולם מכירים את עודד. אני חושב שעודד הוא סוג של קונצנזוס אפילו, כי בגלל הנוחות שלו ובגלל הקלות שלו, לפחות ככה אני חווה את עודד. זה מדהים לעבוד עם עודד. אני חושב שעודד יש לו מוח כדורסל ברמות מהטובות שיש לנו בארץ. אני חושב שעודד עוד עושה את הקפיצות מדרגות שלו בהרבה דברים שהוא צריך. אני לא חושב היום שאם אחד מאיתנו נהיה חד משמעים לגבי שחקן, או הפוך, נגיד, אחד מאיתנו יגיד שאנחנו מאוד מאוד נחרצים לא להביא שחקן, אני חושב שהדינמיקה בינינו היא כל כך פתוחה וכל כך טובה וכל כך מכבדת אחד את השני, שאנחנו די הולכים ביחד עם רוב ההחלטות. תראו, אני מאוד מאמין, ואמרתי את זה קודם, מאמן בסוף צריך לקבוע את הקבוצה שלו. אני מאוד מאמין בדרך הזאת. אני לא אוהב, ואני לא מאמין גם במקומות שפתאום הבעלים שמביאים את הכסף.
אתה לא היית בקבוצות כאלה, אבל.
אני לא יודע, אתה יודע, אני לא היה לי את הדינמיקה הזאת. אז באמת, אני חושב שבאמת זה נכון, זה כל כך, ההתנהלות היא סופר חשובה, ובטח בקבוצה כמו הפועל ירושלים, שבאמת, יושבים בחדר 4-5 אנשים, לא יותר, ומנסים לקבל החלטות, זה עושה את החיים הרבה יותר קלים, אבל ההתנהלות עם עודד היא מדהימה לפחות, ככה אני חווה אותו.
כמה היו סוערים הדיונים סביב יוגב אוחיון כן או לא, ברטימור כן או לא? כי אני שמעתי שלא היה פשוט שם בשיחות האלה.
תראה, כל עניין הישראלים לא היה פשוט. אחד הדברים שלא דיברנו, וגם שאלתם אותי איך זה להפוך להיות מספורט דירקטור.
אתה לא דיברת, אנחנו שאלנו.
נכון, להפוך, אני שכחתי לדבר על זה. איך זה להפוך מספורט דירקטור פתאום ביום אחד? אני חושב שאחד הדברים שהכי פחדתי מהם, זה ההתנהלות השונה שלי מול החברים שלי שגדלתי איתם. עם יוגב הייתי 12 שנה בנבחרת ישראל, עם בר כבר אני שיחקתי 4 שנים, עם ליאור בכלל אני לא רוצה לדבר עליו, ליאור באמת זה מישהו ש...
עם ליאור זה אמור להיות הכי קשה.
עם ליאור זה היה הכי קשה. עם ליאור זה היה הכי קשה, כי כל החלטה לטוב ולרע, יש לפחות בי המון המון, המון אמוציות בהחלטה הזאת, כי ליאור, לליאור ולי יש היסטוריה שאני כנראה אקח אותה סוף, עד היום האחרון שאני אתעסק בדבר הזה שנקרא כדורסל. העתודה ונבחרות ישראל, והוא היה רומית שלי כל כך, כל כך הרבה שנים, ונסענו ביחד, והיינו באותה דירה בפועל ירושלים, ועשינו היסטוריה עם הפועל, כאילו באמת, ההיסטוריה שלי עם הפועל, עם ליאור אליהו, היא אולי הכי גדולה מכולם.
הגעת למצב כזה, אני קצת מקצין עכשיו, שישבת בחדר ואמרת, חבר'ה, לא יכול.
חד משמעית.
לא יכול, אני יוצא.
חד משמעית.
תחליטו מה שאתם רוצים.
באיזה צומת, למשל?
בהרבה תמתים, אתם יודעים, אתם...
זה מאוד הגיוני, הרי ליאור ויותם, רגע, תן לי להגיד. ליאור ויותם, מעבר לשנים שכולנו רואים וזה, אנחנו... מי שראה אותה מהצד, הרי אתה אומר מי קימותי, נכון שאתה תמיד נותן דוגמה לתאום עיוור, זה היה ליאור ויותם. בטח בנבחרות ישראל, אבל גם בכל הקבוצות שהם שיחקו, מהרמה המקצועית לרמה הפרסונלית. אם אני יותם אלפרין, אני בתחילת השיחה אומר, חבר'ה, תודה רבה, אומר שני משפטים מדעתי, כן, לא, שחור לבן, ויוצא מהחדר, כי זו סיטואציה כמעט בלתי אפשרית.
אז באמת הייתי שם, הייתי בהרבה מאוד סיטואציות ש... אתם מכירים את העונה שהייתה לליאור, שהייתה עונה לא פשוטה, גם בדקות משחק, וגם התקופה שהוא היה מושם מהקבוצה... זה מקומות שמהם פחדתי לאבד את ליאור. כחבר, אמרתי יום אחד אני לא אהיה ספורט דירקטור, יום אחד ליאור לא ישחק כדורסל. ליאור הוא חבר שלי. אולי החבר הכי קרוב מבחינת האנשים שמשחקים כדורסל היום, כי באמת עברנו כל כך הרבה, ולהיות בחדר, וזה קרה. שליאור נכנס לחדר כי היה משהו לא בסדר עם המאמן. עכשיו, מה אני עושה? אני, א', יש לי מחויבות להפועל ירושלים, אבל... יש לי את ליאור כחבר אולי יותר מהכל. היו מקרים לשאלתך שהרבה פעמים אמרתי, חבר'ה, אני מבקש לא להיות בשיחה הזאת. אני לא מאמין שזה יקרה עוד, אבל במקרה של ליאור זה היה משהו מאוד חד פעמי, ואתם יודעים, הדורות מתחלפים כך שאני מניח שעם הזמן כבר אני צריך לשבת מול שיחנים.
איך אתם היום? הוא כבר לא בקבוצה?
בסדר גמור, שוב, אתם יודעים, אני לא חושב ש... בסופו של יום אנחנו כולנו מבינים, שהייתה עונה לא פשוטה, לא לי ולא לא במצב הזה. אם אני אוהב את ליאור פחות, אני אוהב את ליאור יותר, ואני מאוד מקווה שמהצד הזה, השני, ליאור אוהב אותי בדיוק באותה מידה שהוא...
יצא לכם אבל לדבר על זה שאתה יודע, כאילו, אתה עשית סוג של מעבר, אתה יודע, זה עדיין אותה מערכת, אבל ברגע ששחקן עובר להיות איש ניהול, כאילו, סוג של, אתה יודע, כמו עובר צד כזה, עולה להנהלה. עשיתם שיחה על זה שכאילו, אולי הוא באיזושהי סיטואציה אמר שהוא קצת מרגיש שהוא מאבד אותך, אולי בקטע החברי.
אני בטוח שזה משהו שהוא מאוד מאוד טבעי. ברגעים הקשים של ליאור, והיו לי איתו שיחות מאוד מאוד אישיות, אני ככה מסתכל על הטלפון שלי, כי אני
אתה מחכה שהוא יתקשר היום.
לא, ממש לא. אני נזכר בהודעות שהיו לנו, הדבר היחידי שרציתי, זה שליאור יהיה מאושר. אני מכיר גם את ליאור, וברגע שליאור מאושר, ישר זה משליך עליו על המגרש, כי לטעמי לפחות, ליאור השחקן, אם לא הכי מוכשר שהיה פה מדינת ישראל, מהמוכשרים שיש וכולם יסכימו איתי, והליאור שבו והחיוך על הפנים שבו והשמחת חיים שבו תמיד תמיד מקרינה לו על המשחק, שלליאור קשה ולליאור לא טוב, זה ישר מקרין לו על המגרש. הדבר היחידי שרציתי שליאור יהיה מאושר ושמח ושיהיה לו טוב, וגם מעבר לזה, אתם יודעים, ליאור לא ישחק עוד 20 שנה כדורסל. עוד שנה, עוד שנתיים, זה דברים שנגמרים מהר, והיום אני מרגיש את זה עוד הרבה יותר על בשרי, וחשוב לי מאוד, באמת, באמת חשוב לי, ככה אני מדבר באמת מהלב כרגע, שהוא יסיים את השנים האחרונות שלו, שטוב לו, וכיף לו, ושמח כי מגיע לו. הוא עשה קריירה מופלאה, וקריירה מאוד מאוד דומיננטית בכדורסל הישראלית, וקריירה מאוד דומיננטית בנבחרות ישראל.
דיברתם על הבחירה שלו? מה שהוא בחר בסופו של דבר ללכת לאשדוד?
שזה אגב אופציה, כמעט אותה סיטואציה.
לא, האמת שרגע, אני יכול להצבן אותך קצת?
יהיה לך קשה, אבל
תנסה. לא, אני אנסה. אני יודע שזה יהיה קשה. אם היו אומרים לי לפני שנתיים, שליאור ויותם מגיעים לדמדומי הקריירה, ולשתיהן תהיה ברגע שמסיימים את החוזה, הפועל ירושלים לא מעוניינת בשירותיהם, שזה בסדר, לגיטימי, לא איזה, אני לא אומר את זה בקטע ביקורתי, ויש להם הזדמנות ללכת לשחק. והיו אומרים לי, תקשיב, שחקן אחד יפרוש, ושחקן אחד ימשיך לשחק. אני הייתי, לא הייתי מאמין שככה בסופו של דבר תהיה הבחירה.
האמת?
עכשיו רגע, יותר מזה.
אני שונא להסכים איתו. לא, אבל אם הייתי צריך להמר מי יפרוש ומי ימשיך, הייתי מאמר הפוך.
יותר מזה, בקיץ שעבר, אני מכיר את יותם המון שנים, אבל אני לא מציג.
אמרת שהוא צריך להמשיך לשחק.
יותר מזה שאמרתי שהוא צריך להמשיך לשחק, שלחתי הודעה לחבר משותף טוב שלנו, ואמרתי לו, תגיד לי יותם, שאני לא מרשה לו לפרוש. שיעשה הכל, כי...
היית שולח את אמא שלך שתגיד את זה.
כן, לא רציתי עד כדי כך. זה היה חבר מספיק טוב. אני באמת חושב, ואמרתי את זה, שרק התחלנו את הפודקאסטים והזכרנו את העניין של ליאור, אוקיי, אני לא שחקן ברמות, לא הייתי שחקן ברמות האלה, אבל כל עוד שיחקתי היה מאוד כיף. וזה משהו שאי אפשר להחזיר אותו, זה לא יעזור.
נכון.
אני מצטער שאני...
לא, 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 תמשיך.
שם חמלך על הפצעים, אבל...
זה בסדר, אני עוד שנייה קם, פשוט
הולך. אבל אנחנו לא מדברים על ליאור.
לא, אני צוחק, אני צוחק.
ולא הייתי מאמין, אני אחזור לנקודה שהתחלתי, לא הייתי מאמין, לא רציתי שליאור יפרוש, אבל כאילו היה איזו תקופה שהיה דיבור כזה, שאם ליאור אליהו לא ממשיך בהפועל ירושלים, הוא מסיים לשחק כדורסל. כי הוא לא אוהב, כי לא מתחשק לו, וכל מיני סיפורים כאלה שאתה לא באמת יודע כמה הם נכונים, כי ליאור...
כל מיני אגדות אורבניות שרחוק לו, לא, הוא לא רוצה אני... שמה, והוא התבאס שהקוניס ירד ליגה, כי הוא רצה לשחק בהרצליה, וכל
הכל,
מיני כאלה.
יכול להיות שגם הכל נכון, אבל כל עוד ליאור לא בא, ישב ואמר, אז הכל אנחנו מנחשים. וגם יש דברים שליאור, איכשהו מחצין אותם, זה לא באמת איך שליאור באמת, גם אותו אני מכיר הרבה שנים, ואני יודע שבפגרה, בוא נגיד, יצא לי לשמוע שהוא משחק כדורגל, והוא מאוד נהנה. אבל לא הייתי מאמין שבסוף ליאור אליהו הוא זה שילך למכבי אשדוד, ויקום כל בוקר וייסע לאשדוד, לאימון, למסגרת של פעם בשבוע, עם כל האהבה לברד גרינברג, עם עוד שלושה שחקנים שהיו בנערים ג' שהוא כבר שיחק ביורוליג, ויותם אלפרין, שב בבית. אחלה עבודה, כן?
שוב.
אבל יישב בבית.
אז תן לי לענות.
הוא לא יישב בבית, אבל זה בדיוק העניין.
לא, יישב בבית מכדורסל.
תן לי לענות, תן לי לענות.
קצת?
מה קצת?
הרגזתי כלום?
טיפה.
טיפה.
אני אתחיל מהסוף. ליאור אוהב כדורסל, אני יודע את זה. ליאור ירצה לשחק כדורסל כל עוד שהוא יכול. אין דבר שליאור אוהב יותר ונותן לו הרבה מאוד ממה שהוא צריך לאופי שלו, מלהיות טוב על המגרש. ליאור צריך את זה. בוא נחזור שנייה אליי. לא פרשתי כי לא רציתי להמשיך לשחק כדורסל. אני משחק כדורסל מהיום הראשון שאני זוכר את עצמי עוד בגימנסיה, הרצליה, מבקש מאבא שלי בכיתה ג', אבא, אני רוצה לשחק כדורסל. הקדשתי את כל חיי לכדורסל, עשיתי המון שעות של כדורסל, ויתרתי המון ויתורים על הכדורסל. אני לא יודע מה זה טיולים שנתיים, ואני לא יודע מה זה טיולים בהודו, ואני לא יודע מה זה צופים, ואני לא יודע בגלל הכדורסל. הגעתי לנקודה בגיל 34 וחצי, 5, שפיזית פחדתי. יש לי קרע בלברום בירך, יש לי פריצת דיסק בגב, יש לי שתי קרסוליים שלא במצב בריאותי שאני מצליח לתפקד איתם ברמה סבירה, ואני צריך כל הזמן, דיברנו קודם על זה שאני עולה על מדים ומתאמן, זה גם בגלל הדבר הזה. והרגשתי שמבחינה פיזית מספיק לי. הלכתי ונפגשתי עם קבוצות ודיברתי, והייתי באשדוד, ישבתי על הים עם החבר'ה של אשדוד שהיו מקסימים אליי, ובאמת הייתי, ישבתי בבית ואמרתי, שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, אני חייב להמשיך לשחק כדורסל. והיו עוד הרבה כמו ג'ובץ שאמרו לי, אתה לא פורש, אתה לא פורש. אני לא זוכר אפילו מזה, אני חושב שזה אמיר טפירו אפילו שעשה קריירה מופ... ואני הבנתי את זה. אני הבנתי את זה ואמרתי, אני לא פורש. התייעצויות עם רופאים, בדיקות, הבנתי שבעצם אולי זה נכון לי להפסיק את זה עכשיו, לפני שיהיה מאוחר מדי. היום אני עוד מעט בן 36, ואני עדיין רוצה לשחק כדורגל עם הילדים שלי, ואני רוצה ליהנות...
למה כדורגל? צריך להגיד גם כדורסל, התבלבלת.
לא, לא, לא התבלבלתי, להפך. אני אגיד לך יותר מדי, גם טניס, אני משחק איתם. כדורסל...
אתה מכיר את הסיפור של טניס וחמישיות של יותם?
לא, מה?
עשו עליו כתבה שהיה במכבי בחמישיות. הוא אמר, אני תותח בטניס וזה, והלכו לסרב וקראו אותו בטניס.
מי קרא אותי? שחר פר.
לא זוכר, לא, לא זה שעשו זה, לא, לא. ואז הלכתם בגלידה מונטנה, זכרה לברכה, לזרוק, וגם בזה הפסדת.
משהו פה לא מסתדר
בסיפור,
לא
רגע, לא. הוא באמת לקח על עצמו פרויקט להרגיז אותך.
כן,
לא.
הוא לקח פרויקט.
אני אגיד לך משהו, אני לא חושב שאני הפסדתי אי פעם בסלים האלה, זה לא יכול להיות.
עונת 2006-7.
תוציא את זה, יש לך את זה
בהיסטוריה.
אני יכול להביא לך את הבמאי שביים את הכתבה. אתה אמרת את אותו משפט בכתבה, אני לא מפסיד בסלים האלה בחיים. זרקת, הראינו כאילו ניצחת.
אתה היית שם?
לא, אבל אני הייתי בתוכנית, אז אני יודע.
רגע, הוא רומז שערכו את זה בצורה כזאת.
לא, ערכנו את זה בצורה שהוא יצא בסדר, לא הראינו שהוא הפסיד.
לא, הוא הפסיד באמת?
לא, ואז נגמר חיבוט המצלמה.
נו.
אוקיי? ואז הוא עשה תחרות עם גיא לוינקרון, והפסיד פעמיים.
עם מי עשיתי תחרות?
עם גיא לוינקרון, במאי.
הוא פה עכשיו בערוץ היום?
לא, ביום רביעי נגיע.
אז אני גם מגיע יום רביעי. אני רוצה לשמוע את זה, זה לא יכול להיות.
אני שולח להודעה.
נדבר על זה, שכנע.
בבקשה.
אתה יודע, אפשר שחזר את ההתערבות מפעם שעברה עם הקטע של תביא את הכתבה, אני רוצה לראות את זה.
אפרופו ליאור.
אתה רואה איך קל להרגיז אותו, אתה רואה בשנייה הדלקת אותו.
אתה מבין למה חסר לי תחרותיות?
נו.
זה שם.
מה רצית?
והעיקר כולם אמרו.
ליאור אדיר בסלים.
ומה כולם אמרו?
ליאור אולי היחידי שם.
וכולם אמרו, לפחות בדמדומי הקריירה של יותם, תראה איך הוא מדבר עכשיו, מה, אני הפסדתי וזה. ומה הייתה הסטיגמה על יותם אלפרין במשך חלק לא קטן מהקריירה? שהוא בורח מהמאני טיים, והוא בורח מהשלושות החשובות.
לא צריך להאמין לכל סטיגמה. הוא מעדיף למסור.
ותראה, בן אדם יושב פה, אתה אומר לו שהוא הפסיד בפאקינג איזה ספורטק.
אני לא חושב ש...
והוא נדלק עליך.
אני לא חושב ש... א', סטיגמות יש על כולם. יש סטיגמות של ליאור לא אוהב כדורסל שדיברנו קודם, ויש...
נכון.
תראו, בסופו של יום, אני חושב שמסתכלים על קריירה של שחקן אחורה, אם הוא מימש את הפוטנציאל, לאן הוא הגיע, מה הוא עשה, איזה מדרגות היו לו בדרך, איזה פלטות היו לו בדרך. אם אני מסתכל אחורה על הקריירה שלי ועוד לא דיברנו עליי, ואני שונא לדבר עליי.
לא, לא, לא באנו לדבר על לעשות לך על הקריירה. לא, בכוונה
שלא. לא, בסדר, אבל
לא בקטע רע, כי אתה לא אוהב. בסדר,
נכון, אבל אני חושב שבסך הכל, גם במעמדים גדולים, וגם במעמדים פחות טובים, וגם בתקופות הקשות, וגם במקומות הטובים, הרווחתי המון, הרווחתי המון כבן אדם, כשחקן, הרבה פעמים גם לקראת הסיום קריירה שלי דווקא נכנסתי לאיזשהו רול אחר, קצת יותר של שחקן משלים, שהיה לי הרבה יותר נוח גם מבחינה פיזית וגם מבחינת הבניות קבוצה, אבל אני מציע לכולם באמת, להסתכל על שחקן כסוג של איזשהו, כמו שאמרתי קודם, מפעל, ולהבין שיש המון דברים בדרך, ושחקנים זה באמת, זה משהו מיוחד.
תגיד, אם אנחנו...
נו, בבקשה.
אפשר לרד לרזולוציה שקצת על הסגל הישראלי, טיפה לחזור לקבוצה.
בבקשה, לך על זה.
יש לכם ארבעה ישראלים בסגל. אפשר אפילו להגיד, רק ארבעה ישראלים בסגל. זה משהו שאתה חי איתו בשלום?
מאיזה בחינה?
כמות, חיבור לקהל אולי.
יש לנו חמישה, בוא נתחיל מזה. דניאל רוזנבום ישראלי.
כן, אבל אני מדבר על רוטציה, יותם. שחקני רוטציה שאתה יודע שהם ישחקו בוודאות.
אז כמו שאמרתי, אני חושב שבסוף שאתה מרכיב קבוצה, אתה בונה סוג של פאזל, שאתה מאוד מאוד מקווה שבסוף אתה תראה תמונה יפה ונקייה, ופאזל שמתחבר בסוף. אני חושב שהשנה יש לנו שחקנים שמאוד מאוד רוצים להוכיח את עצמם. אפילו תמיר ואפילו בר שמגיעים...
עם מעמד מסוים.
עם מעמד אחר מהשחקנים שאתה הזכרת כרגע, זה שחקנים שרוצים עדיין להוכיח את עצמם. תמיר, שנה שעברה, עשה עונה מצוינת, ולבר היו עליות וירידות, לצד תקופות טובות, חלק באשמתו, חלק לא באשמתו, היו לו גם ירידות, וההתנהלות של בר הייתה מופתית, מהיום שאני מכיר אותו.
גידלת אותו בעצם, אפשר להגיד.
אני, זה לא שאני גידל, אני חושב שאלף...
חנך אותו.
לא, אני חושב
שבאמת... אתה יודע, הוא הגיע איתו ביחד באותה עונה, נכון? הראשונה.
הגעתי, לא, אני הגעתי יונה לפניו, הוא היה
באלבה ברלין.
נכון.
אבל אני חושב ש... תראו, יש סיבה למה בר, בשנתון שלו, נמצא איפה שהוא נמצא כל כך הרבה שנים, והיום הוא קיבל גם מעמד של קפטן בקבוצה...
אבל אצלכם זה לא מבטיח כלום, תפקיד הקפטן.
לא, זה לא קשור.
לא, הוא מדבר על המעמד, הוא לא מדבר על...
יש לו אחלה
מעמד ברמה של...
ברמת הערכה ומעמד לבר תימור, אני כן בטוח, כמו שאתם אמרתם כולם, שהוא כבר סוג של סמל של... לא סוג, סמל של הפועל ירושלים. אבל מקצועית, ואנחנו רואים את זה בשנתיים האחרונות, גם אתה, בשנה האחרונה שלך כקפטן, זה לא הביא אותך תמיד, זה לא נתן לך איזה קדימות מקצועית לצערך, על שום דבר.
אין שום קשר בין קפטן לקדימות מקצועית. אני חושב שבסופו שלנו צריך להבדיל בין הדברים. בר קיבל את הקפטן היום, כי אני חושב שאלף החיבור שלו עם הקהל הוא יוצא מן הכלל, ואני חושב שהחיבור שלו עם הקבוצה יוצאת מן הכלל. הוא כבר הרבה יותר בוגר, הוא הרבה יותר בשל. הוא עבר תקופות לצד חמישייה ראשונה שנה שלמה בהפועל ירושלים, בגלל סיטואציות מסוימות, לצד תקופות שהוא כמעט ולא משחק. הוא עבר באמת המון המון דברים. ותרשו לי עוד פעם לשבח אותו, כי אני חושב שבאמת בר היום ברמת בגרות שלו ובבשלות שלו, הוא נמצא במקום שהוכיח גם לי וגם למאמנים שהוא צריך להיות בקבוצה גדולה לאורך הקריירה שלו. לא הרבה שחקנים כאלה מסוגלים לקבל את הסיטואציה הזאת. עכשיו, לגבי השחקנים הישראלים ששאלת, אחי, אני חושב ש... ברגע שקיבלנו את ההחלטה המשותפת של ליאור לא ממשיך, אני חושב שנמרוד באמת היה השם הבא שעלה.
בסדר, הבמה היא פה. סידרתי לך מפגש אחר כך. כן, הוא פה, פה. הוא פה בחוץ.
וואי, וואי, וואי. תביא, תכניס אותו עכשיו, מה זה?
תביא, תראה לך מתכניסה.
שיון רקורד הדבר. תביא לו אוזניות.
שיכין גם, בבקשה...
יש פה, יש פה בחוץ על.
לא, אני רוצה שגם יהיה פה, בבקשה, הוכחות, מצולמות.
הכל מצולם. לזה אמרתי לך על הזקן.
בגלל זה, אני חושב שנמרוד... דיברנו קודם על שחקנים שצריכים לעשות את הקפיצת מדרגה, אני חושב שנמרוד שם. ישבתי איתו בקיץ, דיברתי איתו הרבה. אמרתי לו, נמרוד, המקום שלך בגיל 24, איפה שאתה נמצא היום, צריך להיות במקום אחר. נמרוד יש לו את כל הכלים להצליח. לא משנה כרגע, לא משנה, זה דיברתי איתו באופן אישי מה דעתי. למה הוא לא נמצא במקום הזה עד היום, אבל הוא לא נמצא שם עדיין. וליאו ונמרוד מבחינתי צריך להיות... הישראלי הדומיננטי ביותר, אם לא אחד מהם, של נבחרת ישראל. עם היכולות הפיזיות שלו והיכולות משחק שלו וכל הדברים שהוא באמת
מביא. אין הרבה ישראלים 2.08 עם יד כזאת
שיכולים לעשות גם... כן, אני חושב שגם נמרוד, בהרבה מאוד יש לו דברים שהם מוסיפים. אני חושב שהוא קשוח שצריך, אני חושב שהוא... יודע לעמוד על שלו, אני חושב שהוא מתאמן מאוד מאוד קשה. זה דברים שהם באים בבסיס... שאתה מגיע, ששחקן מגיע עם בסיס של הדברים האלה, מאוד קל להתקדם.
אם ניקח את כל מה שדיברנו ועברנו כמעט על כל הסגל, אם אתה צריך לבחור מה היתרון הכי גדול שלכם, של הקבוצה שבניתם שאתם מדמיינים, שתלך הכי טוב, מה היתרון הכי גדול של הפועל ירושלים העונה?
יש דברים שאני למדתי בתור שחקן, שאני מביא אותם לפחות לידי ביטוי עכשיו בבניית קבוצה הזאת, אני שנייה חוזר אתכם אחורה לדקה, שוב, זה גורם לי לחזור לעצמי כל הזמן, אבל שנייה, כי זה איכשהו משתייך אחד לשני. הייתי באולימפיאקוס, אני חושב שבשנה שהתקציב היה אולי הכי גבוה באירופה. אם באמת, עם שחקנים דמיוניים, אני אלך איתך לסגל, אתה תגיד, וואלה, אני לא מאמין שכל זה קרה.
צ'ילדרס, פפלוקס, לא, לא
ספנו, עוד לא היה.
פפלוקס, וויצ'יץ', יותם אלפרין. שזה מספיק.
זה לא מספיק, אתה יודע, אני אלך איתך לסגל. הגבוהים היו שנייה, אם יש לנו זמן. ניקולה, סופו ובורוסיס, לינס קלייזה, מברוקפלידיס.
וואו.
בגרדים היה לך תיאודוסיץ', היה לך סלוק.
מילוש הוא היה.
היה לך מילוש.
בשנה
לך...
הראשונה שלו.
שלוש
שנים. בוא, הנה.
סלוקס, היה לך פפלוק, לא היה סוף.
טורף.
אבל לא הרבה פעמים הרגשנו מחויבות אמיתית, כי הגענו עם המון אגו והמון סופרסטריות.
למרות שאתה תיארת פה שחקנים שהיו בשלבים שונים בקריירה שלהם.
נכון. היום אני חושב שאם אפשר להצביע על הפועל ירושלים, זה שחקנים שמגיעים קודם כל למחויבות מאוד 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 גדולה לטובת הקבוצה ולטובת המועדון.
למרות שנראה לי, ג'ובה התכוון ברמה המקצועית.
דבר איתי כדורסל, אני ברור לי, מה שאתה אומר זה הכל נכון. דוגמה מצוינת גם נתת עם אולימפיאקוס. מקצועית, נגיד שכל החלומות שלכם, איך שדמיינתם, אתה וגיא ועודד את הקבוצה, הכל מתגבש. מה היתרון? זה תהיה קבוצה שאי אפשר לקלוע עליה, זה תהיה קבוצה שצחקן כדורסל מריב לעין, סליחה על הקלישאות, אבל רק כדי להסביר למה אני מתכוון. מה היתרון שאיתו הפועל ירושלים עולה למגרש, שהיא תעשה הכי טוב?
אני חושב שאלף, יש לנו סגל רחב שהרבה שחקנים, כמו שאמרנו קודם, יכולים לזוז להרבה עמדות, וזה יוצר לך המון המון משחק עם הליינאפים שאתה רוצה לשחק בו. אני חושב שהקשיחות, כמו שדיברנו קודם, שהקשיחות מבחינתי זה גם ברמה של, הנה הוא שאל, אפשר לעשות עליך סל, אפשר, הרבה פעמים זה מתבטא בצורה הגנתית, שאני חושב שמשנה שעברה יש לנו הרבה מאוד על מה להשתפר. היו משחקים שהפסדנו את המשחק דווקא ברמת ההגנה להוציא את חצי גמר נגד ראשון. שקבוצה שעשתה 12 מ, לא זוכר כמה, מ-27 או 37 מעונשין, ופלוס מינוס זה, עדיין קולט עליך...
זה מה שעומד סכום. בעצם את הרעיון לצוות את בריימו עם טיישון תומאס.
הרבה רעיון.
זה אמור להיות, אמור לנהל את הצבע.
אני חושב שגם טרנט לוקט ואיזיה קאזנס וגם ג'קובן, זה שחקנים שיכולים ובדי-אן-אי שלהם שומרים ברמה גבוהה.
איך אתה רואה את זלי משתלב עם הקו הקדמי הזה? דווקא באירופה. כי ברגע שיש את...
והאם לדעתך אפשר להגיע רחוק עם שם כמו זלי?
מה, זלי זה אגדה, נו, אז...
א',
אבל איך אתה רואה אותו מקבל דקות באירופה?
א', יהיה קשה. מה זה יהיה קשה? הוא יצטרך לעבוד בשביל זה. זלי כמובן היום לא מגיע בסיטואציה שהוא עכשיו, השחקן שאנחנו בונים עליו, את הקבוצה ואת הצבע, אבל כן, הסברתי לו בקיץ, וישבתי איתו, ואני מאוד מאוד אוהב את זלי, ואני מאוד אוהב את האופי של זלי, ואני חושב שזלי גם באיזשהו מקום הוא פייטר באופי שלו, ואני חושב שהוא גם עשה איזושהי קפיצת מדרגה בבשלות שלו, כמו הרבה שחקנים אחרים.
ראינו אותו מאחורי הספסל באלת שם, בפלייאוף נגד ראשון, נותן שם...
שנה שעברה, תסכימו איתי שאלת, לא היה להם את הסגל הכי רחב של 12 שחקנים ברמה, זלי שיחק 19 דקות ממוצע פלוס מינוס, אתם יודעים, זה לא עכשיו שחקן שבא מקבוצה לשחק 30 דקות. הסברתי לו שבקבוצה גדולה...
אבל הוא יכול להגיע ל-19 דקות האלה?
אז שנייה, הסברתי לו שבקבוצה ובמועדון שיש עומק ויש סגל רחב, ושוב, הוא יעשה את ההחלטה שלו. יכול להיות שהוא רוצה ללכת גם למקום שישחק 25 דקות, לא בסדר גודל של הציפיות של הפועל ירושלים, וזה גם זה בסדר, יש שחקנים כאלה. אמרתי לו, זה היית צריך לקבל את ההחלטה, ואני כבר אומר לך מראש, הולכים לקראת עונה, שיהיה בה המון עליות וירידות. תהיה טוב, תהיה מחויב, תביא את מה שאתה, המאמן צריך ממך, יהיה בסדר. יהיה בסדר. אני לא ממש שחק 30 דקות, אבל יהיה בסדר. בסופו של יום, גם זלי, כמו כל מיני רבים אחרים וטובים אצלנו בקבוצה, יצטרכו לדעת לעשות את המעבר הזה בין קבוצה, שהיא עם ציפיות קצת פחות נמוכות, ועם עומק נמוכות, הרבה פחות ממה שיש להפועל ירושלים, לקבוצה כמו הפועל ירושלים. וזה בסדר, יש הרבה שחקנים, כמו שאמרתי, שזה לא מתאים להם.
אין לנו עוד הרבה זמן. רוצה לשאול אותך שאלה נוספת בהקשר של הישראלים ובפן המקצועי.
יש לך אחת. אחת לך, אחת לי.
אחת, אחת.
אני לא מרשה...
מה עם ה... אבל יש לנו גם איזה כמה דקות איתו,
לא? הוא לא רוצה להיכנס בלייב. הוא מחכה פה בחוץ.
טוב.
איך אתם עוזרים לתמיר בלט להיות שחקן הגנה יותר טוב, או לפחות להיות שחקן שלא עושה נזק בהגנה, אנחנו יודעים מה הוא עושה בהתקפה, פיק אנד רולר באמת מהטובים שהיו פה, ידית משלוש, אי אפשר לקחת ממנו את הדברים האלה, אני גם לא רוצה לקחת ממנו את הדברים האלה, איך אתם עוזרים לו להשתפר בפן ההגנתי?
תראו, אני חושב שבוא נעשה, לא דיברנו כמעט על תמיר בכלל, ותמיר הוא שחקן סופר חשוב בקבוצה.
כמה רכזים בפודקאסט אחד.
נכון. אני מאחל לעצמי כספורט דירקטור, ואני מאחל לכל קבוצה מקצוענית, בכל תחום שהוא, שמבחינת עבודה קשה, מבחינת רצון להצליח, מבחינת קיץ שהם עוברים, שיהיה להם שחקנים כמו תמיר. אני לא יודע אם אתם מעורבים, אבל תמיר מוקף באנשים שדוחפים אותו ומביאים אותו למקומות הכי טובים ששחקן יכול להגיע. תמיר מודע לכל החסרונות שלו, ותמיר מודע גם לכל היתרונות שלו. אין ספק שבהרבה פעמים, גם תמיר עצמו וגם אנחנו, דרך אגב, זה נכון לא רק לתמיר, זה נכון לעוד שחקנים, לטעמי לפחות. גם מבר אני מצפה שיעלה את רמת ההגנתיות שלו, וגם מג'קובן אני מצפה, וגם אני יצפה מתיישון בהרבה פעמים לעלות את רמת ההגנתיות שלו, וגם את ג'יימס פלדינג. זה לא תמיר, זה מאוד קל להסתכל על תמיר ולהגיד, הוא עושה נזק הגנתי.
אבל יכול להיות שאצלו זה קצת יותר בולט.
זה בולט, אין מה לעשות.
כי זה קצת יותר בולט. כי אתה יודע, לפעמים, אתה יודע, אתה מדבר על בר, אז אתה יכול להגיד שאל בר, מה שיפיין אותו בשנים האחרונות, זה דווקא אי יציבות בכל מה שקשור בכלייה. אצל תמיר, אתה יודע בדיוק מה אתה מקבל ברמה ההתקפית, ואתה יודע שאתה מקבל פה תרומה כמעט אבסולוטית, אבל בהגנה אתה יודע מה החסרונות, בגלל זה אני שואל, נכון שזה קל יותר לשים את הפוקוס עליו, בהגנה, שחקן, סייז, עניינים. אבל אצלו זה באמת יותר בולט. בגלל זה אני רוצה לשאול, איך אתם יכולים לעזור לו להשתפר בתחום הזה?
אני חושב שברמה הגנתית, תמיר, אם יום אחד הוא מייעד לעצמו להיות שחקן יורוליג, ואני חושב שכולנו מסכימים שהוא באיזשהו מקום, וכבר הוכיח את זה, מול נבחרת גרמניה, שהוא שיחק נגד רכז שמרוויח 20 מיליון דולר ב-NBA, והיה לא פחות טוב ממנו, והרבה פעמים נגד שחקנים אחרים, שהיום נמצאים ברמה אחרת, הוכיח שהוא יכול גם ברמה הגנתית וגם ברמה התקפית. כן, כולנו מצפים, לא רק מתמיר אני חוזר, אלא מהרבה מאוד שחקנים, להעלות את רמת ההגנתיות שלהם. אני חושב שגם בהתקפה, תמיר יש לו המון איכויות, ובאמת הרמת משחק שלו, ורמת הבנת המשחק שלו, והמסירה והכלייה ושלוש, ועוד הרבה דברים טובים שהוא עושה בהתקפה, גם בהתקפה יש לו הרבה דברים שאני מצפה ממנו, ואני גם פה מחבק אותו ואוהב אותו, ונותן לו את הטיפים שלי בדרך לצד האנשים ש... עוזרים לו, ובטח לצד עודד שחייב בסופו של יום לדרוש מכל אחד ואחד את הדברים שהוא רוצה שהם יגיעו אליו, להעלות את הרמה שלו, כמו כולם.
מה אחוז, שאלתי אותך על זה קודם, נגענו, ברחנו, זזנו, חזרנו. אם נעשה באחוזים, איזה שיחות יותר ניהלת עם שחקנים לאורך העונת בכורה שלך בתפקיד? עודד מעצבן אותי, למה אני לא משחק, מרגיש דברים כאלה, לא בשביל לבוא בטענות לעודד, או יותר שיחות של, תקשיב, שאתה הולך פה, תראה את המהלך הזה, או לשבת עם שחקן ובאמת מהניסיון שלך ומה, מזה שאתה רואה צעד קדימה בפיק אנד רול לפני הרבה שחקנים, איזה שיחות יותר ניהלת עם שחקנים? כי אני בטוח שהיה גם וגם.
היה גם וגם, אני חושב ש... בוא נגיד, בוא, אנחנו מדברים תכנוני, לא גילרדיני. עברתי שנה אחת כספורט דירקטור.
שואל על השנה הזאת, באחוזים.
יותר, יותר שיחות של קושי באמת בדקות משחק, ויותר קושי בסיטואציות מסוימות. את הדברים של הצד המקצועי, אני מאוד מאמין, וגם אמרתי את זה קודם, ואני גם חושב שזה נכון יותר, שעודד יעביר לשחקן. אני חושב שאני יושב עם עודד, ואנחנו מנתחים, ואני גם אומר לעודד מה אני מצפה ממנו כמאמן, הוא יבחר את הדרך דרך אגב, אני לעולם לא אגיד לו באיזה דרך, כי כל מאמן מגיע עם משהו אחר, שיכול להיות שעוד 10 שנים שעודד יפסיק להיות מאמן בהפועל ירושלים, יבוא מאמן סרבי שבכלל לא ייתן לי להיכנס לחדר מאמנים. אני לא יודע.
הוא כבר, הם שניהם 10 שנים עכשיו בהפועל
ירושלים. סתם אני נותן דוגמאות.
לא, אני איתך, לך עם זה.
נותן דוגמאות, נותן דוגמאות. דיברנו קודם על ההתנהלות עם עודד. עודד מאוד פתוח לקבל, עודד מאוד פתוח לשמוע את הדעה שלי, ובגלל זה מאוד קל לי גם להיות ליד עודד.
אגב, אם וכאשר במינוי מאמן עתידי, לך יש סי בעניין?
אני חושב שכן, עוד לא נתקלתי ב...
הוא יכניס אותו לחדר.
שכן.
משם אנחנו לא יודעים.
או שישלחו לי וואטסאפ, אנחנו רוצים להחתים את המאמן הזה, כן או לא. אחד מהשניים. לא, אני צוחק, בטח, זה אחד מהתפקידים שלי.
מה, גם בהצהרת נאמנות בליכוד זה היה בוואטסאפ, זה בסדר.
אגב, אתה נמצא בחוזה על זמן מסוים, או שזה, אתה יודע, אתה כמו עובד עירייה שיש...
עובד עירייה.
עובד עירייה עם קביעות.
אתה שותה תה בצהריים?
ומשחק שש בש. לא, האמת שאני לא על שום חוזה, אנחנו ככה, אמרתי לכם, גם השנה הקודמת הייתה איזושהי ככה... בדיקה בכלל אם זה שזה משהו שהוא רלוונטי מבחינתי, לא ידעתי באמת לקראת מה אני הולך.
ומה מסקנות הבדיקה כרגע?
שיש לי עוד הרבה דברים לשפר כספורט דירקטור.
אבל אתה נהנה?
אני נהנה. והקיץ הזה עשה אותי עוד.
הוא נראה שהוא נהנה.
אני נהנה, כי אני חושב שכמו שאמרתי, אני שמה במקום מול אנשים שאני אוהב, ומול אנשים שגם ברגעים הקשים שאני רב איתם ואנחנו מפסידים, עדיין טוב לי איתם. ובסופו של יום, אתם יודעים, הכדורסל לקח לי המון המון זמן ונפש מהחיים, כך שאני חושב שזה משהו שאני צריך להיות בו.
יפה, טוב. הוא עמד בזה יפה.
לא, נראה לי לסיים בנוט הזה, זה כאילו...
כן, קלאסיקה. ועכשיו אנחנו נצא לקטע הקשה של יתה.
ועכשיו נצא, ואנחנו צריכים אבל איכשהו...
אנחנו נתעד, נתעד.
אנחנו צריכים לתעד את זה ואיכשהו לתת, בדיוק, לתת בפוסט זה.
יותם, הוא
התקדם. אגב, ליותם אין טוויטר.
הוא התקדם לשם, בתור ספורט
מתישהו. אין לי אינסטגרם, אין לי פייסבוק, אין לי כלום.
כן, באמת, לא דיברנו על זה.
תכף אנחנו...
כלום.
נעלה את מה שנעלה,
יהיה בסדר. אבל יש
לכם בערוץ 5, למצוא את הדרכים לעלות את זה.
יותם, תודה רבה.
חבר'ה, תודה רבה.
יאללה, נתראה בפרק הבא.